טוב. לא בשמיים היא, יצא מזמן מן הפסוק והפך לעיקרון גדול בלימודה של תורה, בעולמה של תורה. אני מבקש לראות היום את המושג הזה של לא בשמיים היא מתוך הפסוקים עצמם, כפי שהם מופיעים בפרשה שלנו בסוף פרשת התשובה. על פניו, בפשטות, ניתן לראות את הפרשה הזאת עוסקת בשני תחומים. זה יסודה של מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לרמב״ן, רש"י כמו הרמב״ם. רש"י והרמב״ם הולכים פה בעקבות חז"ל, הרואים את הפרשה הזאת של כי המצווה הזאת כמוסבת על התורה כולה. אנחנו מיד נראה את הפסיקים. בין הרמב״ן וההולכים בעקבותיו, פורנו ואחרים, הרואים את הפרשה הזו כמוסבת על הפסוקים הקודמים שבהם נמצאת מצוות התשובה. הפסוקים הם, נחזור עליהם, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפליתי ממך ולא רחוקה. אני מזכיר, הפסוקים שלפני הם הפסוקים, והיה יבואו עליך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוהיך, והשיבותה אל לבביך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וכיבתך מכל העמים, ופסוקים ארוכים שמסתיימים בכי תשוב אל השם אלוהיך לשמור ולעשות וכו'. ומיד אחרי כי תשוב, כי המצווה הזאת, לא נפליתי ממך ולא רחוקה. לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשינה. ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. חז"ל, ואנחנו ננסה להבין עוד מעט, ראו את הפסוקים כמוסבים על התורה כולה. הקשיים בהבנת הפסוקים האלה כמתייחסים לתורה, או ללימוד התורה, או ליחס שלי הלומד אל התורה, מחייבים הרבה הבנה. אם זאת התורה, מה פירוש לא בשמיים היא? מה פירוש לא מעבר לים? בעיקר, מה פירוש כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו? קשה התורה. לימודה קשה. היא לא מובנת תמיד. מה זה כי קרוב אליך הדבר מאוד? רש"י אומר בפירושו במקור 3 בפסוק י"ד, כי קרוב אליך, התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. אני חייב לומר שעל פניו זה עוד לא מכן. זה שהתורה ניתנה בעל פה הופך אותה ליותר קלה, ליותר קרובה, ליותר נגישה. הספרי חכמים מנסה להסביר כך את רש"י, מקור 4. זה קשה לרש"י. והכי אף כי היא לפנינו, בסדר, היא לא בשמיים, לא מעבר לים. זאת אומרת, היא נמצאת פה, אצלי, לפנינו, אני רואה אותה, היא בספר. אף כי היא לפנינו, קשה הבנת התורה. כאן ביטוי יפה, מצד עומק המושג וקוצר המשיג. זה קשה, זה רחוק. על זה פירש רש"י, התורה ניתנה בכתב ובעל פה. ואם כן, מתוך תורה שבעל פה, הבנת התורה קרובה מאוד. זה קל. נו, מי שלמד תורה שבכתב ואחר כך גם תורה שבעל פה, זה נכון שבסוף זה נפלא, גם בהתחלה ובסוף כשאתה רואה את הכל זה איזה עולם ומלואו, אבל זה הפך להיות מובן, נגיש, ברור, קרוב אליך. יש עוד קשיים אם נאמר שזה מתייחס לתורה בעיקר, ודווקא לתורה או ללימוד התורה. גם הרמב"ן הטוען שחייבים לומר שהמצווה הזו מתייחסת אל התשובה, העדיף ללכת כשיטת חז"ל, אבל הוא חזר בו. הרמב"ן במקור חמש. וטעם כי המצווה הזאת על כל התורה כולה. כלומר, אלה פסוקים שבאים לקראת סיום התורה, והמצווה הזאת הכוונה היא כל התורה כולה שלמדנו. איננה דברים רחוקים ממך, חיצוניים לך, אלא קרובים מאוד. אבל אומר הרמב"ן, והנכון, אם באמת זה היה כך, שהפירוש של המצווה הזאת זה כל התורה. כי על כל התורה ייאמר כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. ראינו שהקדוש ברוך הוא מבקש לכלול במכלול אחד את התורה כולה. אבל לא ראינו שזה נקרא מצווה. ראינו שזה נקרא כל המצווה. לאו דווקא כל המצוות, אבל כל המצווה. אבל המצווה הזאת משמע המצווה האחרונה המנויה לעיל. עיין בפסוק הקודם. אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. כי והשיבות אל לבביך ושבת עד השם אלוהיך, מצווה שיצווה אותנו לעשות כן. אנחנו לא נכנסים כאן לוויכוח המפורסם בין מוני המצוות, אם התשובה היא מצווה בפני עצמה או לא, עסקנו בזה פעם. האם המצווה היא הוידוי והתשובה איננה מצוות עשה, או שהתשובה היא מצוות עשה? הוויכוח הזה תלוי בפרשנות הזאת, אבל הרמב"ן אומר, התורה קראה לזה מצווה. אלא יש קושי אחד, המצווה הזאת, אם היא באמת מצוות התשובה, למה רש"י לא אמר שהתשובה היא מצוות עשה? למה הרמב"ם לא אמר? למה חז"ל לא אמרו כך? כי הם במצוות התשובה, הפסוקים לא לפנינו, אבל נזכיר אותם, לא מצאו לשון של ציווי. הם לא מצאו שם לשון ברורה שאומרת, אתה חייב לשוב, כמו לשון פשוטה ברורה של השבת אבידה, השב תשיבן, של כל מצווה אחרת. הם ראו שם לשון שנקראת בראשונים לשון בינונית. ושבת עד השם אלוהיך, יכול להיות פירושו תיאור עובדה, מה שקורא הרמב״ם הבטחה. כי יבואו עליך כל הדברים האלה, בצר לך והשיגוך, אז ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, והשיבותה אל לבביך. הרמב״ם מנסח את זה בהלכות תשובה, כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. אומר הרמב"ן, אם כן באמת קשה על שיטתי, הרי אם התשובה היא מצווה, היא לא מופיעה בלשון של ציווי ברור, אלא בלשון בינוני, ומתרץ הרמב"ן, ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה, שחוץ מזה שזאת מצווה, יש גם הבטחה, כי עתיד הדבר להיות כן. נכון, אתה מצווה, וישנה גם הבטחה אלוקית, שאכן ככה יקרה. עתיד הדבר להיות כן, וישראל יעשו תשובה ומיד יגאלו. אם נלך כרמב"ן, נדמה לי שעל פניו יותר קל להבין את הפרשת. להסביר מה פירוש לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא במצוות תשובה, זה מאוד פשוט. להסביר כי קרוב אליך הדבר מאוד במצוות התשובה יותר מבכל תרי"ג המצוות האחרות, זה מאוד פשוט. הנה הספורנו ההולך בעקבות הרמב"ן ומסביר את הדברים כאן. מקור שש. לא נפלאתי ממך. מצוות התשובה שתצטרך לנביאים, ולא רחוקה היא שתצטרך לחכמי הדור הרחוקים שיפרשו לך, באופן שתוכל לעשותה אפילו בעודך בגלות. יש מצוות שצריך את ארץ ישראל בשבילם, יש מצוות שצריך את בית המקדש, יש מצוות שיש בין המון שאלות. יש כל הזמן שאלות בשבת ובהלכה ובכל הלכה שהיא. התשובה היא המצווה הכי אישית שלך, הפנימית שלך. קורא לה הרב קוק, הקלה שבקלות, מכאן, והקשה שבקשות מכאן. הקלה שבקלות מכאן, כי הרהור של תשובה הוא כבר משהו, הוא כבר תשובה. והקשה שבקשות, היא עוד לא יצאה לפועל, היא עוד לא נגמרה, אתה ממשיך. המצווה הזאת לא נפליתי ולא רחוקה היא, ובאר זה באומרו ממשיך הספורנו, לא בשמיים היא לאמור, לא יקרה לך בעניין התשובה שתצטרך בה להגדת נביא. נראה ממש פשוטו של מקרא. מה זה בשמיים? בשמיים פירושו שצריך נביא שיגיד לי, צריך לעשות, לא צריך לעשות. אבל איך אתה מסביר את לא בשמיים היא אם אתה לומד את זה בעניין של תלמוד תורה? הרמב״ם אגב לומד את לא בשמיים היא להלכה בהלכות יסודי התורה, ואומר שלא בשמיים היא בעניין התורה פירושו שאין נביא רשאי לחדש דבר. גם הוא הבין שבשמיים פירושו נביא. אבל איך זה מסתדר אם קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו? אם זאת התשובה, זה מאוד מובן, זה באמת הכי קרוב, זה הכי אישי, זה לא תלוי בשום דבר נוסף. אבל בשביל התורה אני צריך המון דברים, אפילו עניינית, אישית. אני צריך את שכלי בשביל התורה ואת ליבי בשביל התורה, אני צריך דברים בשביל התורה. ולא מעבר לים היא גם כן לא תצטרך בה לחכמי הדור הרחוקים שיפרשו לך באופן שיהיה זה אפשר לך בגלות. ולא יקשה עליך כמו שיקרה באיזו מצווה שנפל בספק. זו מצווה בלי ספיקות. מצווה קרובה בפיך ובלבבך לעשותו. בכל זאת, חז"ל לא בחרו בדרך הזאת. ורש"י הסביר כי המצווה הזאת פירושו לא התשובה, אלא המצווה הזאת פירושו התורה או לימוד התורה. ואז אנחנו צריכים אם כן להתייחס לאותן הקושיות שהועלו. צריך לפתור את כי קרוב אליך בזה שיש גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה? למה מתכוון רש"י? ודאי שרש"י מתכוון כאן לדברי חז"ל הידועים שכשהקדוש ברוך הוא נותן למשה את התורה, הוא גם נותן לו כל מה שיחדש תלמיד ותיק ואת כל התורה שבעל פה, ברור, ודאי. למה זה הופך את זה לקרוב בפיך ובלבבך לעשותו? חז"ל בשני מקומות מתייחסים ללא בשמיים, ועוד מקומות, בשני מקומות שאנחנו מביאים כאן. ובשניהם שתי פרשנויות אחרות לגמרי. בהמשך ננסה לראות אם הן אחרות או שהן מחוברות. רבא אמר. אגב, לפני שנכנסים לזה, כל הפרשנים עסוקים גם בשאלה לגבי המילה היום. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. שני הפירושים יכולים לחיות עם המילה הזאת. גם לגבי התורה, אנחנו פוגשים היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות, וכל יום יהיו בעיניך כחדשים. גם לגבי התשובה אפשר לפרש כך. אבל לי נדמה לעניות דעתי, אם נלך כאן גם על התשובה וגם על התורה, אולי יש עוד משמעות במושג היום. כאשר משה רבינו אומר את זה ביומו האחרון על מפתן הכניסה לארץ ישראל אליה הוא לא נכנס. אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקה. ננסה גם לזה להיכנס בהמשך. כך למדו חז"ל. רבא אמר, מקור מספר 2. עשה מועדים לתורה. הגמרא שאנחנו מביאים כאן היא ממסכת עירובין, שם ישנה סוגיה ארוכה מאוד שעוסקת בקושי ובעניין ובמעלת תלמוד תורה, שם מופיעים הממרות המפורסמות של החש בראשו יעסוק בתורה ועוד, זאת אותה סוגיה. ואז בא רבא ואומר על פסוק מסוים שפירושו עשה מועדים לתורה. חווה זמנים, עשה מועדים זה יותר מלקבוע עיתים. לקבוע עיתים זה לפתוח את הלוח ולקבוע עיתים. לעשות מועדים זה לעשות את זה בעצמך. יכול להיות שזה מה שהוביל את הגאון מבילנה לאמירה הידועה שלו. אולי יחזור על זה לפעמים. אחת השאלות ששואלים כאשר האדם מגיע למעלה זה קבעת עיתים לתורה. קבעת עיתים או לא קבעת? קבעת עיתים, אנחנו מסבירים תמיד, קבעת עיתים, קבעת זמן, לקבוע זמן, לקבוע פגישה, לקבוע עיתים. אבל הגאון מסביר שלמילה לקבוע יש עוד משמעות בעברית. לקבוע בעברית אצל הנביא מלאכי, פירושו לגזול. איך כתוב שם אצל מלאכי? ואמרתם במה קבענוך, ואתם קובעים אותי הגוי כולו. במק וענוכה, המעשר והתרומה. הם גוזלים את המעשר ואת התרומה. מובא בשם הגאון, שלקבוע עיתים לתורה זה גם לקבוע ביומן. אבל בשביל להצליח לעשות את זה מוכרחים לגזול מהזמן שלך. אחרת זה לא ילך. בלי להיות גזלן ממש, בלי לקחת את זה, זה לא יעבוד. אולי זה הפשט, עשה מועדים לתורה, לא קבע עיתים. עשה תמצית. זה מסובך, עשה מועדים לתורה. ואז מתחילה הגמרא, מה זה עשה מועדים לתורה? היינו דאמר רב אבדימי בר חמא בר דוסא, מהי דכתיב לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא? עוד לפני שממשיכים, ברור שרב אבדימי בר חמא בר דוסא למד את זה על התורה, עשה מועדים לתורה, ולא על עניין התשובה. לא בשמיים היא, מסביר רב אבדימי, שאם בשמיים היא, אתה צריך לעלות אחריה. ואם מעבר לים היא, אתה צריך לעבוד אחריה. עכשיו, שהיא לא בשמיים ולא מעבר לים, ודאי שאתה יכול להגיע אליה. כך הסביר גם רשי את לא בשמיים. שאילו הייתה בשמיים, היית צריך לעלות אחריה וללומדה. זה פירושו של לא בשמיים. זה פירוש מאוד חשוב. לא בשמיים היא לא פירושו. זה נמצא קרוב. זה קשה. אבל זה לא עד כדי כך קשה. גם אם זה היה בשמיים היית צריך לעלות. פי הפירוש הזה, אלה פסוקים שבאים לקרב אלינו דבר שעל פניו באמת נראה רחוק, קשה. קרוב אליך הדבר. אילו זה היה רק בכתב, נו, אבל קירבנו לך את זה, זה גם בעל פה. את הדבר הרחוק קירבנו. אילו זה היה בשמיים, גם אז היית צריך לעלות. אבל זה לא בשמיים, זה מתקרב אליך. זה הפירוש הראשון בחז"ל. ואותו כפי שראינו במקור שלוש, אימת רש"י. לא נפלאתי ממך, לא מכוסה היא. לא בשמיים, אילו הייתה בשמיים, היית צריך לעלות. קרוב אליך, ולפי זה, זה הפירוש, זה לא בכתב נשאר, זה ניתן בעל פה, וכל מה שניתן לתלמיד ותיק כבר נאמר, ולכן אפשר להבין את זה. עד כאן דרך א' להבין את הפרשה. אלא שחז"ל בסוגיה ידועה, פעם עסקנו בה ולמדנו אותה בהרחבה, אגב, בסוגיה הממשיכה אותה של אמא שלום, חז"ל בסוגיה ידועה של תנורו של אחנאי, עצרו באמצע הסוגיה ושוב שאלו מהי לא בשמיים היא. וביקשו להסביר את המושג. אני מבקש הפעם לא ללמוד את זה על הרקע של תנורו של אחנאי, אלא דווקא על רקע הניסיון להבין את הפרשה שלנו, ואת הדרך שלנו בהבנת התורה. מקור שם. הסוגיה שמתחילה, אני אזכיר במהירות, בדיון הלכתי בין רבי אליעזר לרבי יהושע. כדעת רבי יהושע סבורים רוב החכמים, הדיון הוא בענייני טהרות. האם תנור מסוים יש עליו שם של תנור, שם של כלי, ואז הוא תמה, מקבל תומעה, או שאין עליו שם של כלי, והוא טהור, כלומר, לא מקבל תומעה. רבי אליעזר טען טהור, ורבי יהושע טען תמה. בשלב מסוים מתחיל רבי אליעזר להביא ראיות, אבל הוא יוצא מכללי הראיות הקבועים, לא עוד 13 מידות או 32 מידות, לא עוד קל וחומר וגזירה שווה ובניין אב וכלל ופרט, הוא מתחיל בראיות חוץ בית מדרשיות, מחוץ לבית המדרש. הוא מתחיל בחרוב, והחרוב נעקר ממקומו. הוא עובר לאמת המים, הוא בעצם מבקש להראות איך הטבע כולו מזדהה עם ההבנה שלו במקור של הטבע, בתורה. הוא במקורה של הטבע הזה מבין נכון יותר. הצומח הולך איתו, והמים הולכים איתו. ואז הראיה השלישית שלו זה כותלי בית המדרש, שהוא דורש מהם להתחיל ליפול אם הוא צודק. וכותלי בית המדרש עומדים ומתחילים לטות וליפול למטה, עד שעומד רבי יהושע על רגליו וגוער בהם, ואומר להם לכתלים, הכתלים הם אלו שעליהם אמרו חז"ל, כותלי בית המדרש מעידים על האדם. האדם לפעמים עם עצמו, וכותלי בית המדרש זה תוכן פנימי עמוק שמעיד עליו. ורבי יהושע אומר להם, תלמידי חכמים מנצחים זה לזה בהלכה, אתם עתידכם. זה משפט שהוא עולם ומלואו. אתם מביאים ראיות חיצוניות, כתלים, מה זה בכלל מתחיל מול מקשין העולם של שני תלמידי חכמים המנצחים זה לזה? יזוזו כל הכתלים שבעולם, זה, מה זה קשור אליהם? איך מסיימת שם הגמרא לפני מה שאנחנו מתחילים? לא נפלו לפני כבודו של רבי יהושע, ולא חזרו לכבודו של רבי אליעזר, והלשון המדויקת, ועדיין הן מתים ועומדים. למדנו את זה, ניסינו להבין, ועדיין, לא אז, עכשיו. מי שנכנס לבית המדרש ולא רואה שהקירות הם באלכסון בגלל רבי אליעזר ורבי יהושע, אין לו סיכוי לעשות שם שום דבר. מי שלא מסוגל להבין את האלכסוניות של הקירות, את האלו והאלו, את העוצמה של רבי אליעזר המבקש להפיל, ואת העוצמה של רבי יהושע המבקש להחזיר, ואת אי ההתערבות החיצונית שמשאירה את הקירות כך. אז עובר רבי אליעזר לראיה האחרונה, והיא לעניינים. חזר ואמר לה, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. סבת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מעניין, הוא לא יצא מכליו בשום שלב לפני כן, לא עם החרוב, לא עם אמת המים, לגבי הכתלים הוא ביקש שזה לא ירד פשוט. כאן הוא מגיע ואומר אמירה בסיסית, אתה פועל עם חרובים ועם אמות מים, אני לא מקבל. אבל זה עוד לא יצא מכללי המשחק, כביכול. זה עוד לא יצא מהכללים, אפשר לפעול כך, אנחנו לא נקבל את זה, זה לא ישכנע אותם. אתה מפעיל את השמיים, זה מנוגד לכל כללי ההלכה, זה מנוגד לכל כללי ההבנה, זה מנוגד לכללים שאיתם אפשר לפעול. עוד מעט נראה את זה יותר בו. והגמרה עוצרת, אמר רבי ירמיה, כלומר, באמצע מקור תנאי, עוזבים אותו, ועוברים עכשיו לפירוש לדברים שנאמר בדור אמוראי אחר כך, ואותו רבי ירמיה להזכירנו, ששואל תמיד שאלות על הגוזלים, עם צד אחד פה וצד אחד פה, ורבי ירמיה שידע לראות כתלי בית מדרש באלכסון, שרצה להבין כל מיני ספיקות מסובכים, אמר רבי ירמיה, מהי לא בשמיים? מה פירוש המושג? הרי את זה אנחנו מבקשים היום. שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. אגב, אנחנו נחזור עוד מעט לסוף כאן, כי הסוף הוא חשוב. יש כאן שני פירושים ללא בשמיים, לפני שסוגרים את השני. הפירוש הראשון במסכת עירובין ללא בשמיים פירושו, מבחינת היחס שלנו אל התורה. התורה היא כן קשה, אבל היא לא בשמיים. גם אם היא הייתה שם, היית צריך לעלות. אבל קירבו אותך אליה, קירבו אותה אליך, קרוב אליך הדבר, ניתנה בכתב ובעל פה. זאת הדרך בגמרא שם, ושם הסוגיה בתלמוד ממשיכה, אגב, בכל מיני הצעות מעשיות, איך אתה מתקרב אל התורה למרות הקשיים בתלמודה. אין היא מתקיימת במי שמעיסים עצמו כשמיים, שמגביה דעתו, שמגביה... כל מיני פרטים. השיטה השנייה בחז"ל, בתנורו של אחנאי, מבינה אחרת. לא בשמיים היא לא מבחינת היחס שלך אל קושי התורה, אלא מבחינת מהותה של התורה לגבינו. היא כבר ירדה מן השמיים. כדי להבין את זה אני רוצה לראות את אותו הדבר במדרש קצרצר אחר. במדרש רבה בפרשה שלנו מופיעים שתי תפיסות של לא בשמיים. מקור שמונה הולך בדיוק כמו הגמרא במסכת עירובין. אמר רבי ינאי, למה הדבר דומה? לכיכר שהיה תלוי באוויר. כיכר. ואני רוצה להגיע, אבל זה תלוי גבוה באוויר, רחוק. טיפש אומר, מי יוכל להביאו? ופיקח אומר, לא אחד תלה אותו? מה הבעיה להביא? הרי מישהו תלה את זה שם, זה לא הגיע לבד. אז אם מישהו תלה, מישהו גם יוכל להוריד. מאותו אחד שאומר אפשר להוריד, מביא סולם או קנה ומוריד אותו. כך כל מי שהוא טיפש אומר, אי מתי יקרא כל התורה? ומי שהוא פיקח אומר, מה הוא עושה? שונה פרק אחד בכל יום ויום, עד שמסיים כל התורה כולה. זה הפירוש של עשה מועדים לתורה, אחרת לא תגיע אליה. זאת הגמרא בעירובין. אתה לא תגיע, באמת לא תגיע. עשה מועדים. קשה לך, תעשה, תמציא, תראה שתגיע לכיכר. אמר הקדוש ברוך הוא, לא נפליתי ממך, ואם נפליתי, ממך. אם נפליתי, זה בגללך היא נפלית. למה? שאם אתה עסוק בה. הזה כי המצווה הזאת. זה בדיוק כמו הגמרא במקור שתיים, עשה מועדים לתורה. קור תשע הוא לא בשמיים, היא של תנורו של אחנאי, אבל בואו נקשיב לביטוי. דבר אחר, כי המצווה הזאת לא בשמיים היא. אמר להם משה, איזו לשון, שלא תאמרו, משה אחר עומד ומביא לנו תורה אחרת מן השמיים. מחר יעמוד עוד משה רבינו, ויביא תורה אחרת. עכשיו העיקר, כבר אני מודיע לכם, לא בשמיים היא, שלא נשתייר הימנה בשמיים. אני הייתי שם 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 לילה שאלו כל צבא השמיים מה לילוד אישה בינינו. אני מודיע לכם, ירדתי משם אחרי שקרצפתי את השמיים. לא נשארה שם טיפה תורה. ופה הכל. לא נשתייר הימנה בשמיים. לא נשתייר, אין שיריים. שיריים זה ביטוי במציאות, בהלכה. אין שעריות, אין כלום, זה נקי. עשיתי ניקוי. זה פה. מהי לא בשמיים היא? שכבר ניתנה תורה מסיני. נו, אז מה? אז לא נשתייר כלום בשמיים. שתי תפיסות אחרות לחלוטין. לפי הפירוש הראשון של חז"ל, קרוב אליך פירושו זה רחוק, אבל בוא תתקרב, רק טיפש אומר איך מגיעים לכיכר. תראה שאפשר להגיע לזה. אבל למה? והלא בשמיים ההיא השני ואומר, כי מהותי אין יותר בלבטיות על התורה בשמיים. אתה נהיית הבעל הבית. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא נשתייר הימנה בשם. הפירוש הזה, על פיו אגב אפשר להבין את סיומו של תנורו של אחנן. שתי שורות נותרו לנו שם. קודם כל, לפני השתי שורות האלה, כבר ניתנה תורה בסיני, וכתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. פעם עסקנו בנושא של רוב ומיעוט, של מחלוקות. נדמה לי שקראנו לשיעור אחרי רבים להטות. צריך להבין, קשה מאוד להבין את הזכות המוחלטת שניתנת לרוב. רוב לא מייצג אמת. אלא אם כן אתה תופס שלא נשתייר ממנה בשמיים. ואז הכללים שקובעים מהי אמת זה על פי הארץ ולא על פי השמיים. נכון שהשמיים קובעים שיש יום כיפור, אבל הכללים שיקבעו מתי יחול יום כיפור ואיך הוא יתקיים זה כאן בארץ. ואם יבוא רבי יהושע, ובמקרה ההוא זה יהיה רבי יהושע, רבי יהושע שלימד אותנו את זה גם מהצד השני של המקרא, רבי יהושע לא רק מעמיד את בית המדרש על רגליו ואומר לרבי אליעזר לצאת ממנו, רבי יהושע הוא גם זה ששמע את רבן גמליאל אומר לו לבוא ביום הכיפורים שחל להיות בשבת על פי חשבונו במקלו ובפונדתו. זה אותו רבי יהושע, זה משמעותי מאוד. הוא הבין שלא בשמיים היא ועם רבן גמליאל ובית דינו הגיעו למסקנה שעכשיו יום כיפור ולא מקודם. כללי הפסיקה הם של כאן, של הארץ. לא נשתייר הימנה בשמיים כלום. אין אחרי רבים להטות קשור להר סיני כל כך. כי בהר סיני ניתן התוקף לרבים. כי בהר סיני לא נשתייר כלום לשמיים, למוחלטות. האמת המוחלטת הופכת להיות האמת של הרבים פה. רק זה מסביר את הסוף של הגמרא. השכחי רבי נתן לאליהו. אליהו נמצא בבית המדרש תמיד למעלה, מרחץ. הוא מגיע אלינו כל פעם בצורה אחרת, עסקנו יותר מפעם באליהו, בתיקו. הוא מיישב קושיות, מיישב סתירות, אבל הוא לא אומר את זה, הוא נמצא שם. יש לפעמים דמויות מיוחדות שחז"ל מוציאים מהמעבדה ומפגישים אותם עם אליהו ומוסרים לנו מסרים. אליהו מסביר את המציאות כאן ללמעלה. זה מלאך הברית שעומד על ימינינו וסומכים. ואליהו פוגש את רבי נתן, רבי נתן את אליהו, ואומר לו, מה יביד קודשא בריחו והאיש הייתה. ואליהו עונה לו כחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, או נצחוני בניי, נצחוני בניי. בניי עשו אותי נצחי, או בניי ניצחו אותי, זה היינו. בדקה אחת, זה הרי מזכיר את אותו מדרש שהזכרנו יותר מפעם, וצריך להזכיר אותו תמיד בגלל הקושי הגדול שבו. על בסיס הדברים האלה הוא מובן. אני אזכיר אותו בקצרה, כי מכאן אני רוצה להגיע לעיקר הדברים. אותו מדרש שמתאר מדוע משה רבינו שובר את הלוחות. המדרש מתאר שם בצורה פלאית ירושלמי במסכת תענית, שמשה רבינו יורד מהר סיני. הוא מחזיק את הלוחות בידיו. והלוחות, אומר המדרש, היה אורכן שישה טפחים. וכאן אני מצטט את הלשון, כל כך קשה להבנה. טפחיים מחזיק משה רבינו. טפחיים מחזיק הקדוש ברוך הוא. וטפחיים באמצע. צריך לשבור. אבל השאלה היא מי יש בו. הקודש ברוך הוא מושך מכאן, ומשה מושך מכאן. אף לבפל. זה מה שצריך להגיד כדי להבין, צריך להגיד כדי להבין שלא מבינים את זה. אבל לשמוע את זה. עד שגברה ידו של משה. זו הלשון. אני מדבר. והמופתים ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. של הירושלמי אותות ומופתים ראינו שמשה עשה. יד חזקה לא ראינו, ראינו על הקדוש ברוך הוא, ביד חזקה יש עליכם, ביד חזקה יגר... מה זה יד חזקה? זה היד החזקה. שתי ידיים ניסו למשוך את הלוחות. זה החזקה. איך בכלל אומרים דבר? קודם פשוט מאוד, משה רבינו עומד בדיוק בשלב, התורה כבר ירדה מן השמיים, אבל הארץ היא עוד לא הגיעה. מי בעל הבית עכשיו? למי יש את זכות השבירה? אני מחזיק את הלוחות. ואתה תבוא ריבונו של עולם ותוציא ממני את הלוחות? ושאני מחזיק את הלוחות כי לא נשתייר ממנה בשמיים כלום. רק לבעל הבית יש זכות לשבור. בסדר, מוכרחים לשבור. אבל אני הבעלים. שניתנה תורה מסיני, זה הפשט של ניצחוני בניי. משה רבינו את כל התורה מסיים בפסוק שעל פניו, למי שלא מבין את הדברים האלה, לא מובן. על פי הירושלמי, במה מסיימים חמישה חומשי תורה? ואיך שברו את התורה? ואיך שברו את הלוחות? איזה היגיון זה? אין פסוק ככה יותר סימפטי לסיום? זה שיר. מסיימים את התורה, וביד החזקה שבה משה שבר את הלוחות. טוב, אנחנו סובלים מזה כל הזמן מחטא העגל. לפחות בסוף עושים את זה בצד. לא. זאת ההוכחה שלא נשתייר ממנה בשמיים, שלא בשמיים היא בפירוש העמוק של זה. כשאנחנו בעלי בית בתורה שניצחוני בניי, היד החזקה, ואתה תשאל הרי אין יד חזקה, ואתה תענה היד החזקה שבה משה זכה וקיבל את הזכות לשבור את הלוחות. זה נורא. אבל זה העומק. זה ניצחוני בניי. נדמה לי, כשמביאים את זה, אפשר ללכת פה עוד שלב אחד. כשאנחנו תופסים שלא בשמיים היא, פירושו שיש לי קישור לתורה הזאת באופן הכי פנימי, הבלעדי, היא שלי. אני חושב שאנחנו יכולים לענות גם לשאלות שהרמב"ן שם. הוא אמר, אם התורה הכוונה, כאן היה צריך להיות כתוב המצוות, כל המצווה. ראשי ידע את זה. הוא ראה את כי המצווה הזאת. חז"ל הקים באותו הרגע של משה בהר סיני, בפסוק שמתאר את קבלת התורה בהר סיני, מקור 12, פרשת כי תצא. ויתן אל משה, מקור 12 בראש העמוד משמאל, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. חז"ל שאלו פה שאלה עם המון עומק. מה פירוש כחלותו לדבר איתו? איך עושים את זה? ב-40 יום גומרים ללמוד את התורה? זו סוגיה חדשה, עוד מעט נראה את החיבור הזה. זהו. אנחנו היינו מתרצים, נו, משה רבינו, אין שאלות. של חז"ל אין תירוצים. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. כמה פירושים יש? הנה שניים מהם. מקור 13. שמות רבה על המקום. וכי כל התורה למד משה? זה כחלותו. הוא סיים את הכל? כתוב בתורה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ול-40 יום למדה משה? ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים והים והשמיים. זה רחוק, רחוק. 40 יום הוא למד. אלא כללים לימדה הוא הקדוש ברוך הוא למשה. מה פירוש הלשון כחלותו? מהשורש של כללים. עניין מבחינת העברית. הפרשנים בפשטות מסבירים כללים, הוא לא לימד אותו את כל הפרטים שהתגלו ושנמצאים, אלא הוא לימד אותו את כל היסודות שעל פיהם לומדים את התורה. קל וחומר וגזירה שווה, כך מסבירים פה פרשני המדרש. כללים לימדהו. פירוש שלי, מהו כחלותו? אמר רבי שמעון בן לקיש, בכלל מכיוון אחר לגמרי, לפני שמסבירים את משה, פירוש, כל מי שהוא מוציא דברי תורה, עומד ומלמד, מדבר דברי תורה, ואינן ערבין על שומעיהן, דברי התורה, כחלה שהיא עריבה לבעלה, נוח לו שלא אמרם. העריבות של התורה לכאורה זה פרט נוסף. מוציא דברי תורה ואינן עריבין כחלה. אתם רואים את הכיוון. כחלותו זה מהשורש של כלה. מעניין. תתפוס, כלה וחתן. מה הם רוצים? למה? איפה אני לומד את זה? שעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, הייתה חביבה עליהם כחלה, שהיא חביבה על בן זוגה. מניין שנאמר וייתן אל משה כחלותו. זה דרוש. מהשורש של כלה עריבה. אבל צריך להבין. נראה לי ששני הפירושים במדרש לא רק לא סותרים אלא משלימים האחד את השני באופן מיוחד. מה פירושה של העריבות של הקלה לבעלה? גם האישה העריבה לבעלה והאיש לאשתו, מה זו הקלה העריבה לבעלה? מה רצו חז"ל כשהם ראו את המושג קלה ואת המושג כללות, שלימות באותו מושג? זה שני מושגים. הקלה נתפסת אצל החתן לא על פי אוסף הפרטים שלו, אלא באיזשהו מכלול שהוא רואה אותו בצורה שלימה. קלה לבעלה זה אותה אהבה עצומה של כולך יפה רעיה. לא חשוב מום יש בך, מום אין בך, כולך. היא הכי יפה והכי חכמה והכי טובה והכי גאות, הכל הכל הכל. הרי לא יכול להיות, אין, לא, לא יכול, לא יכול בכלל להיות שיכול להיות שיש משהו. איך אומרים דרשנים? שמח תשמח, ראים האהובים כשמח, חי יצירך בגן עדן מקדם. יש הרבה פירושים מה היה שם בגן עדן מקדם. אבל הפירוש אחד הפשוטים, בגן עדן מקדם, באמת לא הייתה לו שום התלבטות לבעל. הייתה קלה אחת בעולם. היא הייתה כל העולם כולו. שמח, תשמח, כמו ששמחת שם בגן עדן מקדם. שלם, מלא. כשבני ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, הם היו בבחינת רואים את הקולות. הם קלטו את המכלול. הם ראו איך כל הפרטים קשורים אל השורש. וכשאתה רואה של השורש הזה יש כל כך הרבה פרטים, ואתה רואה איך כל פרט מחובר אל השורש הזה, אתה מרגיש קשור לא רק אל השורש, אלא אל כל פרט ופרט. כשהאהבה קצת נשחקת, פתאום לפרטים יש יותר חשיבות. הכיסא הפוך, והכיסא הפוך, והשולחן הפוך. זה גם היה הפוך לפני, כן, אבל אז ראינו משהו אחר. היה איזשהו מכלול, הייתה ראייה עריבה, עמוקה הרבה יותר. בשטחיות, זה לפעמים ראייה מסנוורת. אולי מהסנבור פחדו ישראל כשעמדו שהם לא יכולים לראות יותר, דבר אתה עמנו ונשמע. אבל בעומק, זה הפגישה עם הכל, לא במובן של כל הפרטים. הפגישה עם הכל במובן של מה שפעם דיברנו בעריכות מזמן, של והשם בירך את אברהם בכל. הוא לא בירך אותו בהרבה הרבה 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 פרטים. בהמון בתים, בהמון יערות, בהמון זה, בהמון זה. הוא בירך אותו במידה הזאת שהוא מחובר אל הכל. זה יעקב שאומר לעשיו, לא יש לי רב, אלא יש לי קול. בלי להבין את ההבדלים, אני יודע רק דבר אחד. שעשיו שאמר ליעקב, יש לי רב, קיבל מתנה. הוא היה צריך עוד משהו. יעקב שאמר, יש לי קול, היה לו הרבה פחות. אבל הוא לא קיבל מתנה, כי הוא לא צריך כלום. כי יש לו קול. הוא מחובר לקול הזה. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. יש מי שמוציא דברי תורה ואינן ערבים על שומעיהן, אז למה הם לא ערבים? כל היום עסוקים בשאלות מתודיות, איך עושים את דברי התורה יותר ערבים, ואיך עושים את לימוד הגמרא יותר ערב, ומה עושים? תמיד עוסקים בזה. זה חשוב שעוסקים. תשובה לדעתי נמצאת במדרש הזה. ערבות היא פונקציה של הקשר אל השורש. כשאני חש שהדברים האלה מחוברים למשהו הכי פנימי, זה מקיפים אותי, וזה חלק ממני, זה התפרצות שלי, זה לא חיצוני לי, זה לא נמצא על המדף, זה לא בשמיים, זה לא מעבר לים, זה קרוב אליך מפני שזה בתוכך, מפני שזה במהותך, מפני שזה שלך. חז"ל מסבירים את זה מפורש. זה מדרש מופלא בשם רבי יצחק. על הפסוק בשיר השירים שנמצא במקור 10, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. אז לא ניכנס לפשט, לפירוש הכללי, אבל ברור שמדבר כאן עכשיו הדוד, או סליחה, מדבר את הרעיה, מדבר את האהובה, ואומרת שהיא צריכה כאן עכשיו איזה ריפוד, צריך לרפד אותה, היא חולה, צריך לפנק אותה, צריך לשית לה סמיכות, צריך לחסות אותה איכשהו, היא חולה ממשהו. אנחנו מסבירים בדרך כלל כי חולת אהבה אני, חולי של אהבה. חז"ל ניסו להבין אחרת. דבר אחר, מקור 11 בשיר השירים, רבה, כי חולת אהבה אני, אף על פי שאני חולה, אהובה אני לא. לא, אני חולה מאהבה. אלא אף על פי שאני חולה, אני אהובה, כל כך אני יפה רעייתי. גם כשאני חולה, אני אהובה. אז בא רבי יצחק ואומר, יש כאן עוד שורה, אני מדלג עליה, אמר רבי יצחק, לשעבר, דברנו מקודם על התורה כללים כללים, ואמרתי שאני חושב שחוץ מהפירוש של כללי התורה, 13 מידות, יש פה עוד משהו אחר. לשעבר הייתה התורה כלל. והיו מבקשים לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד. רוצה לדעת למה לא רוצים לשמוע היום דבר תלמוד? הנה המשנה. עכשיו, שאין התורה כלל, הם מבקשים לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה. כשאני חש שהתורה היא כולי, היא השורש, היא היסוד של הכל, אני מחובר אל המקור. נו, אז מה אני רוצה באופן טבעי? עכשיו תתרגם לי את זה תכלס, תראה לי איך זה מתפרט במציאות, מעניין אותי. אני מחובר לאור הגדול ואני רוצה לראות איך זה נכנס עכשיו לכל השבילים, לכל הצדקים, לכל החורים, נהדר. אם באים אל אדם עם שמש אדירה, הוא מבקש אז להתחיל לסנן קצת את השמש, להפוך אותה לנרות ולראות כל פרט. כי נר מצווה ותורה אור. תורה היא האור הכללי, וכל פרט הוא נר למקום שלו. אבל כשאתה בא עם אדם ומדבר איתו בנרות נרות, הנה הנר פה, והנה החור פה, והנה הסדק פה, והנה ההלכה הזאת, והנה ההלכה הזאת, והנה הדרוש הזה, והנה האמירה הזאת, והוא לא יודע לא מאיפה זה בא, ולא לאן זה הולך, ולא ממה זה מחובר, ולא מה השורש, ולא מה אני מחובר לזה, ולא איך זה מחובר לחיים כולם. אז מה הוא מבקש? הוא מבקש, תן לי קצת נשמה גם. אני מוכרח קצת מקרא, קצת אגדה. לא יודע מה זו אגדה, אבל השורש של אגדה פירושו שזה מאגד את הכל. תן לי משהו שמאגד, תן לי משהו שרואים בו את המקום. ושעבר הייתה התורה הכלל, אז כולם רוצים לשמוע משנה ותלמוד. עומד משה רבינו, מקבל את התורה בהר סיני, ומעביר אותה כללים כללים, ואני מחובר אל המקור, ומן הפסוק אני יוצא אל המדרש ואל התורה שבעל פה ואל הגמרא ואל המשנה ואל השאלה ואל התירוץ. אבל כשאני נפגש עם הכל הפוך, אני בבית ומוציאים אותי מהבית ואומרים לי עכשיו יש קושייה והנה התירוץ, אני שומע. אחר כך אומרים לי בוא ניקח אותך לטיול ברוורס ותראה לאן זה מחובר. וכדי שתראה, זה קשה, זה ייקח שבועיים שלושה. כיוון שזה קשה, אז בוא נראה עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. והאסון הוא שיכול להיות שהיה להם דבר השם, קו לצו, קו לצו, קו לקו, קו לקו, זהר שם, זהר שם. כחלותו לדבר איתו שני פירושים, כחלה שהיא עריבה לבעלה, לא האצבע הזאת פלוס האצבע הזאת פלוס הכישרון פלוס פלוס זה פלוס, לא, הכל. ועכשיו הכל הזה מתפרד, רואים את הקולות ומבקשים לפרוט את זה למשנה ותלמיד. לא בשמיים אמרו חז"ל שפירושו שכשניתנה תורה מסיני לא נשתייר בה בשמיים כלום. מרגע זה ואילך לא רק שאני אוטונומי בתורה ויש לי זכות לפסוק בתורה ואי אפשר להביא ראיות מנביא ואי אפשר להביא ראיות מבת קול, מרגע זה ואילך יש עוד משהו מאוד מהותי. מרגע זה ואילך אין שום דבר בעולם שהוא לא תורה. התורה היא הכל. אין נתק ביני לביני. אני בעל הבית. אני מחובר אל התורה באמת, לא כאיזה מדע שאני ניגש ללמוד אותו. ועכשיו אני יודע אותו. אבל המדע נשאר מדע בלעדיי, ואני נשאר אני בלי המדע. עניינה של תורה לגבי ישראל הוא שישראל ואורייתא חד. אם היא הייתה בשמיים, אז אני יכול לקחת ממנה פרט ועוד פרט, אבל אני לא בעל בית. כשלא נשתייר ממנה בשמיים, היא כולה שלי. ואני כולי שלה, והיא שייכת לכל פרט, וכל פרט מחובר אליה. כשרוצים לתאר את התורה כמכלול אחד, לא את הפרטים שלה. הפרטים שלה כן קשים. ללמוד את פרטיה זה באמת הפשט של הגמרא בעירובין, אין מחלוקת בין הגמרא. הפרטים קשים כמו אותו כיכר שתלוי באוויר. יום ועוד יום, עשה מועדים לתורה. וככל שתלמד אותה יותר, תראה כמה אתה יודע פחות. אגב, וויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, יש מדרש מרעיד, באותו מקום בשמות רבה, שכתוב בו שכל יום, אפשר להגיד את זה, היה משה לומד, ובסוף היום שוכח. אמר לו ריבונו של עולם, היי, אך אני לומד את כל התורה. כמה שאני מתקדם זה יותר גדול. אומר המדרש, עד אהוד הכתיב, הייתן, אמר לו, אני נותן לך אותה מתנה. הפרטים? ודאי. כל יום פרט כדי להגיע לכיכר, הכיכר תלוי באוויר. אני צריך לזכור את מה ניסה המדרש להסביר. אצלו בשמיים היא. על ידי איזה משל הוא הסביר אצלו בשמיים היא? על ידי כיכר שכן נמצא בשמיים. הרי מה המשל? המשל הוא שהכיכר תלוי באוויר. ואת מה רוצים להסביר? את זה שהתורה לא בשמיים. אז הפשט לא בשמיים לפי זה, זה ירד, זה פה. איי, אבל הפרטים כולם ודאי צריכים המון עיון ולימוד. מה, מה זה, זה רעיון של, של הכל יחד וזהו, זה צריך לעבוד. אז טיפש אומר מי יכול להגיע. וחכם אומר, הרי מישהו תלה את זה. מי תלה את זה? משה רבינו תלה את זה. הוא תלה את זה, מה זה הוא תלה את זה? זה כמו המנורה שתלויה. הוא תלה את זה, זה פה, אבל זה תלוי שם. אבל זה פה לגמרי. הגמרא השנייה עוסקת לא באוסף הפרטים של התורה, אלא במכלול של התורה. במה שאנחנו נוהגים לקרוא בספרים, בנשמתה דאורייתא. יש מושג כזה. יש לתורה איברים ויש לה נשמה. כמו עם ישראל. לכן היא ישראל ואורית אחד. יש לעם ישראל איברים ויש לו נשמה. כל אחד מאיתנו זה איבר. כשחס וחלילה איבר אחד נפגע, כל הלב מרגיש. אבל הנשמה ממשיכה להתקיים גם אם אין איברים. גם אם חס וחלילה כמה איברים יוצאים מהנשמה הזאת כלפי חוץ. כשמבינים את זה שכל איבר קשור לנשמה, מבינים את זה שאף איבר לא יכול לצאת באמת. הוא יכול לצאת כאילו, אבל הוא מחובר לנשמה. כשתופסים שלתורה יש נשמה, פתאום כל צב, כל צליל, כל פרט, הוא חלק מאיזושהי מוזיקה. למה אתה מוכן לזלזל בפרטים? כי אתה לא מבין מה הקונצרט הזה כולו אומר לך. כי אתה לא תופס כמה הקונצרט יחסר אם יהיה חסר צו אחד. כי אתה לא רואה את המכלול. לכן מבחינתך הפרטים בסדר. כי אתה מנתק בין האיברים למשל. כי המצווה הזאת אשר אנוכים את צווך, אומר הרמב"ן לרש"י, היה צריך להיות כל המצווה. עונה רש"י, זה כל החידוש. יש שלב שבו אנחנו מבינים את הכחלותו לדבר, כל התורה היא דבר אחד, היא נשמה, היא מצווה אחת, היא יסוד אחד, שמתפרט באין סוף איברים, באין סוף הופעות, באין סוף פרטים. ככל שתבין יותר את התוכן הפנימי, תתחבר יותר לכל אחד מהדברים. נו, אז למה זה היום? זמן קצר, ואני מבקש לטעון כאן טענה. היום, בירושו על ניסן הכניסה לעם. לכל מה שאמרנו, הופכת להיות משמעות 77 פעמים, יותר מבגלות, שנכנסים לארץ ישראל ועוסקים בתורה שמחוברת לארץ ישראל. כך כותב הרב קוק. במקור 15, אבל לפני כן נראה את שתי השורות הראשונות במקור 14, כי הם בעצם נדמה לי במילים כל כך קצרות וגדולות, סיכום של מה שאמרנו. עיקר הידיעה, הרקוף באורות התורה, שתהיה כללות התורה ועיקה בלב, בחוזק, בהכרה ברורה כל כך, כללות התורה. לא אוסף הפרטים שיוצרים כלל, כללות התורה. בחוזק והכרה ברורה כל כך, עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי התורה. ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב ומתפשט על האיברים כולם. ושאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, קלה העריבה, אלה אולי הכללים שלמד משה. לא רק הקל וחומר והגדירה שווה. את כללות התורה הוא למד שם 40 יום ו-40 לילה. מה שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, אין חיבורים, אין קשר. זה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה. הוא מונע מעבודת אהבה ונדבה, אי אפשר לעבוד כך את השם מאהבה. אפשר לראות את זה כקודקס של חוקים, ולהבין שלא כדאי לאפר אותם. אבל אתה לא רואה פה את כל הפיזיקה הזאת שמאוזנת יחד. אתה לא רואה איך כל צליל מתחבר לכל הקונצרט. אפשר במקום קונצרט לשמוע 100,000 צלילים בנפרד. זה מאוד נחמד. אבל זה סיפור אחר לגמרי. כשאני לומד בגינה, אני צריך ללמוד אולי שבוע, שבועיים, כל צליל. ואז משכנעים אותי. זה גם בכתב, זה גם בעל פה, אין דבר, זה כיכר באוויר, תתקרב. הילד אומר, אבל נמאס לי כבר עוד פעם הצליל הזה בפסנתר, ועוד פעם, חכה. כשרוצים באמת שהוא ימשיך, כדאי מדי פעם להשמיע לו את הקונצרט כולו, הוא יהיה שהוא יראה שיש לזה חיבור למשהו. זה נכון שמי שמנגן ראה את כל המכלול, והוא ראה כל פרט בפני עצמו. אבל זה סיפור אחר לגמרי, פירוט הצלילים והשירה כולה. שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, וזה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה, וזה העיקר שהסברנו כרגע, הוא מונע מעבודת אהבה ונדבה. אגב, רק עכשיו אני אתם לב, כל כך יפה, הרמב״ם, בסוף הלכות תשובה, מתאר את העובד מאהבה, שהוא חש מחובר אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא, בתשובה, אז אין לו דרך לתאר אותו כל פרק י', הוא מתאר את זה כקשר של איש ואישה, ככלה שהיא עריבה לבעל. כך הוא מתאר, אין לו אפשרות אחרת, בפרק י' בהלכות תשובה. זו ההתחברות הפנימית הזאת, שהופכת את הדבר לעבודת אהבה ונדבה. לדבר הכוונה היא שאני רוצה לתת מעצמי. אני לא מקבל את זה מפני שמרותית אמרו לי וכדאי לי לעשות. ואז זה יכול חלילה להיות והיה להם דבר השם צו לצו קו לקו. צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. כי המצווה הזאת אשר הנוכים מצריך אחת. מבחן של התורה שכל תרי"ג מצוותיה יכולים להתפס אצלך כמצווה אחת. נו, אבל בארץ ישראל יש לזה משמעות אחרת. אבל קוק יש ביטוי שקוראים לו תורת ארץ ישראל. עשינו אותו צריך שעה ארוכה ואנחנו הרבה אחרי השעה ארוכה שלנו. אבל במעט הוא מסביר את זה במקור 5. לא רק האגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל. אם גם ההלכה, יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, תורשי השיטות ומובנן הכללי, כל המתודה של תורת ארץ ישראל בכמה שורות. איך הכל מחובר יחד. הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. אבל לא רק התורה במובן הלימודי, ויכול להישמע כל השיעור שלנו שייך לבית המדרש, לתורה במובן הלימודי, המצוי בדלת אמות של הלכה, לא. כי אם הארת החיים כולם, הכל תלוי באושר הרעיון, מעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל. כאן אין ניתוק בין אנשי הצבא של דוד, יואב ואבישי, לבין הסנהדרין והקריתי והפליטי והאורים והתומים והיועצים. כאן זה מחובר. בממשלה של דוד המלך יושב גם הכהן הגדול וגם שר הצבא וגם איש המלחמה וגם היועץ וגם האורים והתומים, וזה חיבור אחד. הכל מאיר כדבר אחד, הכל תורה. כשהיינו בגלות, התורה הייתה בבית המדרש, בחוץ היו גויים. אבל היום, כשאני מצווה אותך את המצווה הזאת, היום אתה פתאום תבין את המכלול הזה של ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. היום זה יהפוך להיות עובדה שצריך ללמוד אותה לאט לאט, זה קשה. זה לא חס וחלילה מניתוק מהתורה שלמדנו עד היום. זה מתוכה, אבל משאיפה לראות את הכל יחד. והוא מסביר מה זה הכל. כל כך חשובים הביטויים פה. הגבולים, הגבולות, וקירות הברזל שבין עניין לעניין, שבין מקצוע למקצוע. זה שייך לתחום של זה, וזה לתחום של זה. ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. עוד החיים לעמדת וחמדת הרבים, הקבלה. ברק הפלפול, הלמדנות. וביחד עם זה, והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש, החקלאות, בירור הלכות מכאן, והתרחבות החיזיון והשירה מכאן, חפץ השקידה המצוינת מכאן, ולא פחות, וחשק ההתפתחות הגופנית. אני לא צריך להתפתח גופנית כדי לשרת בצבא של הקיסר. אני צריך להתפתח גופנית כדי להיות חלק מגאולת ישראל. מעצי ישראל שנותנים פריה. מהרי ישראל שנותנים פירותיו. ואם ההתעוררות הגופנית לא באה מתוך התעוררות הקודש, היא תמוג, היא תיפול, היא תיעלם באיזשהו. התעוררות זו מוטיבציה למשהו. זאת התעוררות. כשהדברים מחוברים, אז פתאום הכל מחובר. חפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית. כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ. ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה העומדים אחר כותלנו. היו נידונים באופן טבעי כי רחוקים זה מזה וסותרים זה את זה. הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת. וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו, להתפשטותו ושכלולו. הוא מסיים אגב, אנחנו נסיים בזה, בקטע קטן מתוך קריאה גדולה, שקורא הרב קוק לבני התורה של ארץ ישראל אז, אני חושב שהיא נקראת אלינו היום, לא פחות, אולי הרבה יותר. לאלה הננו צריכים לקרוא קריאה גדולה. לאלה, הוא פונה לתלמידי החכמים, לאלה היושבים על התורה. להודיעם מהררי ציון עצמם. שהם חיים חיים גדולים. שיבינו את זה, שיתרגלו לזה. ושרוב עוד ותעצומות בידם. בוא לא נשכח, הרב מדבר לפני 80 שנה ויותר, כשה... הרגשה של בני התורה בארץ ישראל, של תלמידי החכמים, הייתה נמוכה מאוד מאוד. היחס הוא של נבחיות, של קטנות. להראות להם, להזכיר להם שהם חיים חיים גדולים, ורוב עוז ותעצומות בידם. שהם אינם מוכשרים לפלש נתיבות. לפלש, לגלות דרכים, לפלש נתיבות, עכשיו העיקר אבל. ממקורה של תורה. מתורת ארץ ישראל ממש. שתחזור ותאיר את כל העולם כולו בכבודה. עכשיו הרבו. לא במה שתחכו. תיקוי. במעט או בהרבה. את הסגנון של החידוש, הפלפול או הדרוש שבגולה תראו את כוחותיכם הנפלאים. תורת ארץ ישראל איננה תרגום לעברית צברית משפה אחרת. זה לא לדבר בצברית. זה לדבר במשהו שלא היה לנו את הזכות להיות בו לפני כן כל הזמן הקודם. לא במה שתחכו את הסגנון הזה, תראו את כוחותיכם הנפלאים, יושבי ארץ חיים. תעודה גדולה וגבוהה הרבה יותר ויותר מזה יש לכם. אתם צריכים להחזיר לנו את עטרת עוזה של תורה, מקדושת חיינו הקדמוניים ליושנה. אתם צריכים להתנסה לרום פסגת הנשמה האלוהית המשוצצת על הררי ציון. נקמידים צל אורותיה, שהעיקרון שלו הוא שתי מילים, הכולל כל. זה צל אורות צלך. זה אורות שיוצאים כמו צל, כמו טיפות, ממקור שכולל את הכל. ובאופן טבעי הוא חייב לכלול את הכל, ובאופן טבעי כשחיינו בבית המדרש, שמסביבו אין בית מדרש, שמסביבו אנחנו לא נמצאים בעולם של ארץ ישראל של הלכה, זה היה חלקי, זה היה קשור למקום מסוים. זה היה בבחינת מה שכותבים גדולי המוסר, תיבת נוח, שבחוץ יש מבול. אבל יש שלב שבו לא נכנסים לתיבת נוח, אלא מחברים את הכל אל המקור שממנו הוא יוצא. רוח חיים פנימי יחל לפוח בלבבכם חיי נשמות של אוויר ארץ פנימי. לא בשמיים הוא. מתחיל בזה שלא נשתייר הימנה בשמיים כלום. עובר דרך זה שכל התורה נמצאת כאן. נאמר בזה שיש לנו כוח להתחבר בכל מה שיש אל המקור של כל התורה, לפני שלא בשמיים היא, קרוב אליך הדבר מאוד, ולפיך ולבבך לנו.